ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים עימוד, ששם אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות כותרת נושא, וכתבנו שיטת רבה. עשירי קדוש מאליו, והיינו שמנה 9 כבשים או עגלים, ונשתייר עשירי בדיר, אף על פי שלא יצא ולא מנעו, קדוש מאליו. הגמרא, אמר רבא, עשירי קדוש מאליו. וכפי שאמרנו בהקדמה, ואתם יכולים לראות את זה ברשי, בשורה ראשונה, בשורות הקצרות, רשי כותב, קדוש מאליו, שאם מנע 9 ונשתייר עשירי בדיר, אף על פי שלא יצא ולא מנעו, קדוש מאליו. אז יהיה לו קדושת מעשר עם כל המשתמע מכך. שואלת הגמרא, מנה ליל רבה? אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות משולשים, וכתבנו בשוליים הם שלבים לענות לשאלה מנה ליל רבה. השלב ראשון, אי לימה מה דתניא אין לי אלא שקרא שמו עשירי, זה מעשר בהמה, לא קרא שמו עשירי מניין? תמוד לומר יהיה קודש מכל מקום. אז נשמע כמו דבריו של רבא, שיהיה קודש גם אם הוא לא קרא שמו עשירי. הגמרא דוחה, זה לא נחשב מקור לרבא, ודילמה עשירי הוא דלא קריה, קדוש קריה. במקור הזה זה לא כמו שרב אמר שהוא שתק לגמרי, אלא שהוא קרא לו קודש, לא השתמש במילה עשירי, לא מנע אותו, למרות שהוא מנע את 9 הקודמים, 1, 2, 3, זה הוא לא אמר עשירי, אבל הוא כן אמר קדוש. ברש"י יש לו 2 פירושים, ואנחנו נלמד רש"י ביחד. ודילמה עשירי לא קריה רחמנה, דלהווה לדין מעשר לעלותו לירושלים ולהקריבו, אלא קדוש גרידא קריה רחמנה, דקדושה חלה עליו ואינו נאכל אלא במומו. זה אפשרות אחת, וזה גם לא כמו רבא. רבא אמר קדוש, משמע קדוש לגמרי. לשון אחר, ודילמה עשירי לא קריה שלא קרא שמו עשירי אלא קדוש קרא שמו, ולאחי הווה מעשר, אבל היכא דלא קרא כלל, כמו שרבא תיאר, לא להווה קדוש כשאר מעשר, ובזה אינו כרבא. אז אין לנו פה מקור לרבא, כי פה לפי המשנה השנייה הבעלים קרא שמו משהו, קרא קודש, ורבא אמר שאפילו בלי זה הוא קדוש. אלא נמשיך בגמרא, אלא מה דתניא קרא לתשיעי עשירי ויצא העשירי ולא דיבר, התשיעי נאכל במומו. לתשיעי שהוא קרא עשירי יש לו רמה מסוימת של קדושה שמחייב את הבעלים להמתין עד שיפול במום, לא שיכול להביא אותו כקורבן כמו מעשר בהמה גמור, אלא צריך להמתין עד שיפול במום. ועשירי מעשר, אז מה רואים? כאן יש לנו בהמה עשירית, הוא לא דיבר והוא כן מעשר, זה נשמע אולי כמו רבא. הגמרא דוחה, ודילמה שאני התאם המקור הזה גם לא כמו רבא, דאיברר ליה עשירי אינמי דאחווה אילויה. שוב פעם נסתכל ברש"י, דאיברר ליה עשירי שלפי שיצא בסוף 9 נברר מעצמו שהוא עשירי, ולכן הווה כשאר מעשר, אף על פי שלא קרא עליו שם. עכשיו, זה לא כמו רבה, כי מה שאנחנו אומרים פה, דברה לעשירי, אנחנו אומרים שהבהמה יצאה מהדיר. רבה דיבר על מצב שהוא לא יצא. אינמי, ממשיך רשי, ברייתא כמאירי כאונד אחרי עלי, כשיצא, הראה עליו באצבעו, שיהיה מעשר. אלא שלא דיבר בפיו. אבל היכד נשתייר בדיר, ולא קרא לו שם, מה שרבה דיבר, לא שמינן עקתי דלווה קדוש כשר מעשר. רבה הרחיק לכת, אז אין לנו מקור שתואם לרבה. נחזור לגמרא. אלא מהד איתניה. דבריו של רבה מתבססים על המקור הבא. קרא לתשי עשירי. ומת עשירי בדיר. תשעה נאכל, תשיעי נאכל במומו, וכולם פטורים. כל אלו שיצאו כבר, הם פטורים, הם לא חייבים להצטרף לעוד בהמות, זהו, הם פטורים. מה הייתה עם הכולם פטורים? לאו משום דקידש לעשירי, שהוא קדוש מאליו בדיר, אף הפי שהוא לא יצא, וזה כמו רבה. הגמרא דוחה, ודילמה, כל השמונה שיצאו, הם נפטרו, דילמה יפטרו, נהיו פטורים במניין הראוי. דאמר רבה, רבה עצמו אמר, מניין הראוי פותר. מה זה מניין הראוי? אתה מנית בהמות 1, 2, 3, הם היו ראויים להסתכם בבהמה עשירית. אם בפועל זה לא יצא, בסדר, אבל בשעה שהם יצאו ומנית אותם 1, 2, 3, הם היו ראויים להגיע לעשירי. זה מספיק לפתור אותם. אבל זה לא אומר על העשיר עצמו שנשאר בדיר שהוא קדוש. הוא עצמו אינו קדוש עד שיצא. רשי כותב במניין הראוי, כשיצאו תשעה בפתח, היה שם מניין הראוי לעשר או לעשר, שעדיין היה עשירי קיים, שהיה ראוי לצאת אחריהם ולפוטרן. וכיוון זה ראוי לצאת, דמי כמאן דיצא כבר, הוא פתר את המניין. ולכמן מפרש טעמה, אבל איהו גופי אותו בהמה עשירית מיה לא הווה קדוש עד שיצא. אז גם זה אינו נחשב מקור לרבה, כי רבה דיבר על קדושת מעשר שחלה על בהמה עשירית שלא יצא מן הדיר. אלא ממשיך הגמרא בניסיון רביעית, מה דתניא, קרא לתשיעי עשירי. הוא התבלבל, כמו שהדוגמות הקודמות. והוא קרא לבהמה תשיעי שיצא עשירי, ונשתייר עשירי בדיר. התשיעי נאכל במומו, ועשירי מעשר. אז יש פה מקור שנראה שחור על לבן. מצב שהשתייר, נשאר עשירי בדיר, לא יצא, והוא קדוש. רשי כותב והעשיר המעשר, על מה אף אגב דה לא יצא קדוש מאליו בדיר. עכשיו אנחנו מצאנו את הבסיס לרבה. כעת הגמרא ממשיכה עם שאלה על הברייתא שקראנו עכשיו. אמרנו פה שהתשיעי נאכל במומו. אתם רואים את המעוינים האלו, הם באים להבליט את המילה תשיעי, וכתבנו בשוליים, זה סימון מיועד להבליט ההבדל בין המקורות. אז והתניה, הגמרא שואלת, תשיעי חולין. איך ניישר את המקורות האלו? תני תנה קמי דרב ששת. הסביר לפני בנוכחות רב ששת, המני זה שכתוב תשיעי חולין, רבי שמעון בן יהודה היא. דתניא, הוא יופיע פה במקור, ורק נקדים, הוא סובר שאם לא נעקר שם עשירי, אז התשיעי חולין. מה זה נעקר שם עשירי? שקראו לעשירי בפועל משהו אחר, אז זה לעקור השם עשירי מהעשירי. אבל כל זמן שלא נעקר שם עשירי מהעשירי, אז התשיעי חולין. תתניה, רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', תשימו לב שיש כאן גם נקודה ארוכה שהתחלנו פה בשורה האחרונה בעמוד א', אז נאמר פה בשם רבי שמעון, אף התשיעי אינו קדוש, כלומר אלא הוא חולין. חולין כמו כשמו כן הוא, לא צריכים להמתין עד שיפור במום או משהו כזה, הוא חולין. אז גם תשיעי חולין, אלא אם כן נעקר שם עשירי הימנו, שהוא לא קרא לעשירי עשירי. ומה שראינו בברייתא שהוא חולין, הוא בגלל הדבר הזה, שלא נעקר שם עשירי מהעשירי. רש"י שורה ראשונה, אף עשי דכי יחיד אם קרא לאחד עשר עשירי אינו קדוש, אלא אם כן נעקר שם מעשר מן העשירי. יש מושג כזה שהאחד עשר יהיה קורבן, יהיה קורבן שלמים. מתי? אם קראת לאחד עשר עשירי. עכשיו מה אמרת לגבי עשירי? אז מה שאמרנו עכשיו, שהאחד עשר יהיה קדוש, יהיה קורבן שלמים, הוא לא יהיה כך אלא אם כן, המשיך רש"י, אלא אם כן נעקר שם מעשר מן העשירי, שלא קרא לעשירי עשירי אלא תשיעי, וכדאמרינן לקמן במלעיטין. זה הכלל, כל שלא נעקר וכו'. אנחנו נמתין, רש"י פשוט מביא את המשך הגמרא, אז אנחנו נחזור לגמרא כעת. ממשיך הגמרא שורה שנייה מראש העמוד, והדין נותן, כאילו הסברה נותנת לכך, שמה שהתשיעי אינו קדוש אלא אם כן נעקר שם עשירי מן העשירי. ממשיך הגמרא ומה אחד עשר שהוא עושה קדושה לקרב. זה ביטוי שנתרגם אותו למילים אחרות. אותו אחד עשר הוא יכול להיות בסיס לתמורה, קדושת תמורה. מה זאת אומרת? כשיהיה לי אותו מניין אחד עשר והוא יהיה קורבן, אם אני מעמיד בהמת חולין על ידו ואני אגיד שיהיה זה כזה, זה תמורה, אני אצביע על החולין שהוא יהיה כמו אותו אחד עשר שאמרנו שהוא הופך להיות קורבן שלמים, וזה תופס, אז הוא מה אחד עשר שיש לו כזה רמה גבוהה של קדושה שהוא עצמו הופך להיות קורבן שמסוגלים לעשות דרכו ממנו תמורה, ואותו תמורה נקריב אותו על המזבח. אז עוד פעם נקרא את המינים, ומה אחד עשר שהוא עושה קדושה להיקרב אינו קדוש אלא אם כן נעקר שם עשירי אימנו. זאת אומרת שכמו שראינו ברש"י, הוא קרא לאחד עשר עשירי בזמן שהוא קרא לעשירי בפועל תשיעי, אז האחד עשר הופך להיות שלמים, וזה מה שתואר פה כקדושה לקרב, עושה קדושה לקרב. לא רק שהוא עצמו נהיה קורבן שלמים, אלא הוא יכול להיות הבסיס לתמורה לעוד עוד בהמת חולין שהופך להיות קורבן עצמו. וכל זה אינו קדוש אלא אם כן נעקר שם עשירי הימנו, מאותו עשירי, כמו כגון שהוא קרא אותי. זה לגבי עשרה. עכשיו מה הקו החומר? תשיעי שאין עושה קדושה לקרב הוא ברמה נמוכה יותר. כשאנחנו מדברים על תשיעי שהופך להיות קדוש, זה רק לגבי העניין שצריכים להמתין עד שיפור בו מום. הוא קדוש כמו מעשר בהמה, אבל מעשר בהמה שאני לא יכול להקריב אותו, אז יש מה שנקרא קדישת מעשר, שמחייב את הבנים להמתין עד שיפור בו מום. זה לגבי התשיעי. וכל זה שהתשיעי הוא נהיה כזה, הוא לא עושה תמורה, אי אפשר לשכפל את הקדושה מאותו תשיעי לבהמת חולין ושיחול עליו אותם דינים. תשיעי שאין עושה קדושה לקרב, זאת אומרת, אמרת אותם דינים, אותו תשיעי שאמרנו צריכים להמתין עד שיבוא במום, אם תנסה לעשות תמורה ממנו, אותו תמורה לא יהיה דבר שמקריבים על גבי מזבח. זאת אומרת, הבהמה המקורית פה, אותו תשיעי לא מקריבים אותו על גבי מזבח. אז אותו תשיעי שהוא ברמה נמוכה יותר מבחינת סולם הקדושה, אין עוד דין שאם נעקר שם עשירי הימנו אין, היא לא, לא, שהסיפור של התשיעי לא תתחיל, אלא אם כן נעקר שם עשירי מהעשירי בפועל. ואז התשיעי יהיה נחשב בקדושת מעשר עם המשמעות של שמעון שממתינתין עד שיפור בו מום. אז נגיד בקיצור, ואגב עד כאן הנקודה שהזכרנו מקודם כדי להסביר עמדת רבי שמעון בן יהודה, להסביר את הברייתא שאמרה בשלוש שורות מסוף עמוד א', תשיעי חולין. מה קרה? התשיעי הוא חולין בגלל שלא נעקר שם מעשר מעשירי, והוא כפי הלוגיקה שהצגנו עכשיו הוא דבר המתבקש. וננסה לסכם את זה עוד פעם. 11 שהוא קדוש ברמה מכובדת, אמרנו שאותו 11, אם קרה איזה בלבול, יכול להגיד לכך שמקריבים אותו כקורבן שלמים. ואף הפי כן, דבר שהוא כל כך קדוש כזה, אף הפי כן הוא לא יגיע לשם אלא אם כן עקרו שם עשירי מן העשירי. תשיעי שהוא ברמה קדושה עוד יותר נמוכה, אז ודאי שהדינים שחלים עליו שלא אינו נאכל אלא במומו, רק אם נעקר שם עשירי מן העשירי. ואם לא, אותו תשיעי שקראת לתשיעי עשירי ותקרא לעשירי עשירי, אותו תשיעי הוא יישאר חולין, כי לא נעקר שם עשירי מן העשירי. אז עד כאן הנקודה שבו רבי שמעון יהודה מנסה להראות או להוכיח את שיטתו. הוא עשה כן מקל וחומר מההתייחסות שלנו ל-11, שה-11 לא הופך להיות שלמים עם כל המשמעות שלו, היכולת לעשות תמורה, אלא אם כן נעקר שם עשירי מן העשירי. אבל מה? הגמרא כאן דוחה את הלוגיקה. הגמרא אומרת היא הנותנת, דווקא הפוך. נסביר את זה עכשיו בהמשך, ותשימו לב, יש כאן סימנו דחייה ארוכה. היא הנותנת, כל מה שאמרת הוא דווקא גורם להפך. 11 שהוא עושה קדושה לקרב, 11 שיכול להגיע לרמה גבוהה של קדושה עד כדי כך שלא רק הוא קורבן שלמים אלא אפשר לעשות ממנו תמורה לבהמת חולין, היא נעקר שם עשירי הימנו אין, היא לא, לא נוכל לאפשר את זה. אם נגדיר את זה כך, נוכל לראות את זה, לאפשר את זה, רק אם נעקר שם עשירי מן העשירי. ואם לא, אז אנחנו לא נוכל להתקדם לאותה קדושה חמורה, גבוהה. תשיעי שאינו עושה קדושה לקרב, צ'י הכי גבוה שיכול להגיע שנאחר במומו. אבל אם תנסה לעשות תמועה מצ'י לבהמת חולין, אותו תמועה לא יגיע למזבח, לא כמו אצל האחד עשר. אז צ'י שאינו עושה קדושה לקרב, אני יכול לדמיין לעצמי, אף אגב, זה לא נעקר שם עשירי הימנו. גם בלי עקירת שם עשירי, התשיעי יכול להגיע לרמה של קדושת מעשר, כי בסך הכל הוא לא מתקדם לרמה גבוהה של קדושה, רק לא נאחר במומו, אינו נאחר אלא במומו. אינמי, 11 דעברר לעשירי, כשאתה מגיע לבהמת ה-11, ראית את העשירי, הוא כבר יצא, העשירי יצא קודם. אז כאן אני צריך לדאוג לכך, להכירת שם עשירי, נעקר, שם עשירי ממנו, אין, אי, לא, לא. אין על מה לדבר לגבי ה-11, שהוא אמור להגיע לרמה גבוהה של קדושה, אלא אם כן נעקר שם עשירי מן העשירי. שהיא דעקתי לא עברר לעשירי, העשירי עדיין לא יצא, אנחנו הגענו רק לתשיעי, נכון, קראת לתשיעי עשירי, אבל העשירי הממשי הוא עוד לא יצא, ואף אגב זה לא נעקר שם עשירי אמנו, יש לתשיעי קדושה. והסברה הזאת היא חזקה, תו לא מידי, ואין מה להוסיף. כאילו, זה בעיני הגמרא דחייה לטענה של רבי שמעון בן יהודה, שהקדושות, הקדושה על התשיעי, מה שהוא רצה לטעון, אינו חל, אלא אם כן נעקר שם עשירי מן העשירי, ואנחנו אומרים, לא, גם אם לא נעקר שם עשירי מן העשירי, הקדושה, אני קורא לזה קדושה נמוכה יחסית, יכול לחול על בהמה התשיעית שקראת לו עשירי. רש"י אומר פה בדיבור המתחיל 11 י' א' זה 11 עברר לעשירי שכבר יצא עשירי, כותב רש"י, קודם שיצא 11 ונברר מעצמו שהוא מעשר, ולכן דין הוא זה לא להווה 11 קדוש, אלא אף הפי שקראו עשירי, למרות שקראת על 11 עשירי, אלא אם כן נעקר שם עשיר מן העשירי. זה לאחר עשירי גמור, איך אפשר עשירי אחר בסמוך לו. זה נכון לגבי 11, אבל לגבי התשיעי, שעוד לא יצא בכלל עשיר מן הדיר, יכול להיות שנוכל להעלות את העשירי, את התשיעי לקדושת מעשר, בזה שאני קורא לו עשירי, גם בלי עקירה עתידי על העשירי ממש. ורש"י בדיבור מתחיל תו לא מידי, לקה למאמר בהי דינה דקמר, אין עוד מה להגיד באותו לוגיקה שאמרנו, והיא הנותנת, בוודאי דין הוא תתהווה קדוש אף אגב דלא נעקר, בניגוד למה שרבי שמעון בן יהודה רצה לטעון. עכשיו אנחנו נזכיר מה שאמרנו בעמוד א', והגמרות המסומנות מראים מעוין סביב רבה, ובשוליים כתבנו מימון סדרה של מימרות של רבה בעניין מעשר בהמה. אז אנחנו רואים פה אמר רבה, ובהמשך כתוב ואמר רבה, הוו של המילה ואמר מראה שאנחנו ממשיכים סדרה שאנחנו נתחיל פה. מי שרוצה להקשות עלינו, היינו יכולים לסמן את רבה בעמוד א' בתחילת השיעור גם כן במעוין, נשאיר את זה כמו שאנחנו סימנו את זה, כי התחושה שהסדרה מתחילה פה, כי פה מה שאנחנו עומדים לומר, לא כתוב ואמר רבה, אז אין קשר מבחינת הסדרה למימרה של רבה בעמוד א', אבל מכאן עד המשך הגמרא אתם תשימו לב שהמעוניינים באים אחרי המילה ואמר רבה, הוו הוא שוב פעם הוא מחבר את המימרה להיות סדרה, כפי שאנחנו מדגישים בשיעורים שלנו שאנחנו נקראים מפת התלמוד, וכפי שאנחנו אומרים בתחילת כל שיר שאנחנו מדגישים בין היתר המבנה של הסוגיה. אז עכשיו אנחנו נצטט או נזכיר מה שרבה כבר, מה שמובע כבר בעמוד א' בשם רבה בעניין מניין הראוי. הגמרא, אמר רבה, מניין הראוי פותר. יש ברשי ממול, אנחנו נסתכל ברשי בצד ימין, כי יש רשי כתב יד ואנחנו נתייחס אליו. מניין הראוי, הסברנו את זה מוקדם אגב יותר, נחזור על זה. מניין הראוי, אם היו 10 טלאים בדיר והתחיל ומנה 9 ומת 10 בדיר או יצא בפתח אחר, פטורים התשעה ואין צריכים להצטרף לגורן אחר. הועיל ומניין ראוי היה להשלים בשעת מניין, כשמנינו 1, 2, 3 עד 9, הסיר היה אמור לצאת גם כן אחריהם. זה שקרה משהו אחר כך שהוא לא יצא אחריהם, זה לא מוריד מהפטור שחל על אותם 9 שכבר יצאו. לא אומרים שבואו ניקח אותם ונצרף אותם לעוד עוד לידות של אותו שנה כדי שנשלים מעשר באים עליהם. הם כבר נפטרו בכך שיצאו, ואחרים היה אמור לצאת הבימה הסירית. אנחנו בשורות הבאות נשתמש בסימון שיאפשר לנו לעקוב אחרי הדו שיח המעשה ומתן בגמרא. עם השפיץ למעלה נקרא לזה שאלה או קושיה, ושפיץ למטה תשובה. מנה לי לרבה ה, מנהי לו שמניין הרוי פותר. אם לימה מהד אתנן, המשנה בנון ח' עמוד ב', קפץ אחד מן המנויים לתוכן, כולן פטורין. אם אחד מהבהמות שכבר מנית קופץ חזרה לדיר עם שאר הבהמות שעוד לא מנית, אז המשנה אומרת שזהו, כולם נפטרו, לא צריכים לעשר שום דבר נוסף. מנויים גופיו דאפטרו במאי, אז זה שהם נחשבים פטורים ממעשר בהם וממילא זה הסיבה שכל אלו שעדיין בדיר יהיו פטורים, כי כל אחד אולי הוא פטור, אולי הוא הפטור ממעשר בהמה. אז במאי נפטר אותו בהמה מקורי שקראנו לו אחד מן המנויים במאי, במה הוא נפטר ממעשר בהמה? לאו במניין הראוי, בזה שכשמנינו אותם היה אמור לצאת עשירי אחריהם. הגמרא דוחה, ובכך אנחנו מחסירים את השאלה, היא דוחה את זה כמקור, ודילמה דעשר עלי הוא. לא רק שיצאו 1, 2, 3 והיה ציפייה שעשיר יצא, לא, העשירים ממש יצא, זה כבר דעשר עלי, הוא עשה מעשיר בהמה על אלו שיצאו, וזה מה שקובע אותם כפטורים, ולא הפוטנציאל של עשירי לצאת, אלא בפועל הוא הפריש בהמה עשירית עליהם. רשי בצד שמאל, זה, אנחנו נקרא ביחד רשי, קצת למטה מפה, ודילמה דאיסר עליו. והיינו מן המנויים, כלומר, מאותם שמנה ואיסר עליהן. הגמרא דוחה את ההצעה הזאת, היא לא מצית אמרית. לומר על המשנה, קפץ אחד מן המנויים, שמדובר במקרה שהוא כבר איסר עליהם, אתה לא יכול להגיד את זה. למה? התני מן, בספר של המשנה כתוב מן המאוסרים לתוכון, אז שם המשנה מתייחסת למקרה של כבר איסרו עליהם. אז אם כן, אז מן המנויים שקראנו מוקדם יותר הוא יכול להיות הבסיס לרבה שם המניין הרוי פותר. הגמרא דוחה את זה וכאילו מעלה את השאלה המקורית מחדש. למה? אתה לא יכול להסביר מן המאוסרים שהוא הוא היה הנושא של הסיפה שכבר איסו עליהם, כי הפירוש מן המאוסרים ודילמה מהי מאוסרים, המילה מאוסרים שבסיפה מעשר דווקא בהמה העשירית עצמו, זה הפירוש של מן המוסרים בספר. וממילא מן המנויים יכול להיות שדווקא איסר עליו, כמו שהצענו מקודם. אז יש לנו מה פותר אם קופץ חזרה לדיר, או העשירי ממש, או אחד מבהמות שכבר איסרת עליהם, אבל אין לנו מקור למניין הראוי בלי שיצא עשירי גם נפטר. דייקנמי, אפשר אפילו לחזק את הפירוש הזה במה שכתוב מן המאוסרים, זה דהיינו העשירי ממש. דקטני יראו, כי במשנה כתוב שכל אלו שבדיר אחרי שקפץ חזרה אחד מן המאוסרים, מה אנחנו עושים עם כל אלו שבדיר? המשנה אומרת יראו השיפור בומום. למה? כי כל אחד הוא בחשש ספק מעשר בהמה ממש. אז אין לנו מקור לרבה. רבה דיבר על שלב מוקדם, דהיינו מניין הראוי פותר בלי שיצא העשירי לפתור אותם. המקורות שאנחנו מביאים עד כה מדברים על קפץ אחד מהבהמות חזרה לדיר, או מן המנויים שאיסרו עליו, או המעשר בהמה עצמו. אלא אמר רבה, מה המקור לרבה שגם בלי שהפרשת מעשר ממש, בכל זאת אלו שיצאו 1, 2, 3 עד שהיא נפטרו על שם העתיד של עשי לצאת, מאיפה זה? אמר קרא יעבור, זה מה כל השיר עבור תחת השבט, ולא שכבר עבר. מזה שהלשון הוא בלשון עתידי מלמד שגם אם לא איסרו עליו, אלו שיצאו פטורים על סמך מניין הראוי להסתכם בעשירי. נחזור לגמרא, נמשיך בגמרא. אנחנו הסברנו בעל פה, אבל בוא ניתן לגמרא להסביר מה שאמרנו. הפסוק אמר יעבור וקראנו ולא שכבר עבר. מהי לא שכבר עבר? מה זה בא למעט אי דאיסר עליהו? אם אתה רוצה לומר שמדובר בהמות שכבר הפרשת עליהם בהמה עשית בפועל, צריכה למאמר ששמה שהם פטורים, פשוט שהם פטורים, אלא לאו דאיפטרו להו במניין הראוי גם בלי שאיסר עליהו, אלו שיצאו כבר פטורים ממעשר בהמה, שמה מינה, וזה זה הוכחה, וזה המקור לרבה. תניה כפתי דרבה, וברייתא שמסייעת לדבריו, היו לו 10 טלאים והכניסן לדיר, ומנה 5 ומת אחד מהם. אם מן המנויים מת, מונה ומשלים עליהם. ואם מי שאינן מנויים מת, מנויים פטורים, ושאינן מנויים מצטרפים לגורן אחר. אנחנו הדגשנו עם קבקוב העיקר פה, המנויים פטורים. כשמנית 1, 2, 3, 4, 5, היה ציפייה שנספור עוד 6, 7, עד שנגיע ל10, וזה מספיק לפתור אלו שכבר נמנו. אלו שלא נמנו, ואין מה לעשות, הם צריכים להסיר עליהו בכך שנמתין לצרף אותם שנשארו בדיר שלא יצאו, עם עוד לידות של אותו שנה, להיות קבוצה של 10 שאפשר להפריש עליהם מעשר בהמה. זה הכוונה, מצטרפים לגורן אחר. ממשיכים עם הממרות של רבה. יש בקטע הבא תוספת סימונים חדשים, המשולשים שאתם רואים. נעבור לשוליים. שם כתבנו שהמשולשים האלו סדרה של דוגמאות הקשורות למניין הראוי פותר, שבהם רואים קבוצות קטנות, פחות מ10, של בהמות, קבוצות קטנות של בהמות שיוצאות משני פתחים, בזמן שנשארו עוד בהמות בפנים. אנחנו נצטרך מה שנקרא לשחק עם המספרים ולראות את התוצאות השונות. הגמרא, ויאמר רבה, היו לו 14 טלאים והכניסן לדיר, ויצאו 6, נקרא להם, וזה חשוב, 6 הראשונים, ויצאו 6 בפתח זה וארבעה בפתח זה, וארבעה נשתיירו שם בפנים. אם אותם 4, כלומר שנשתיירו בפנים, בפתח שיצאו בו 6 יצאו, נוטל אחד מהם והוא יהיה המעשר בהמה, והשאר, אותם 4 שנשארו בפנים, והשאר, 4 שיצאו בפתח האחר, מצטרפים לגורן אחר. מה הסיבה? אותם 4 שיצאו, כלומר, קבוצה השנייה, אחרי ש 6 יצאו בפתח ראשון, בדקה הזאת שיצאו אותם 6, הקבוצה השנייה שעומדת לצאת, היינו 4, מה יכול להיות איתם בעתיד? אין אפשרות להגיע ל10, כי מה שנשאר אחריהם זה רק 4. אז 6 יצאו בפתח אחד, כשהם יצאו היה עדיין 8 בהמות בפנים, וזה יכול להגיע למניין הראוי, כלומר להגיע לעשירי. ממילא את 6 הראשונים שיצאו נפטרו במניין הראוי. 4 שיוצאים בפתח השני הם אינם נפטרו, לא נפטרו במניין הראוי, כי אין כאן אפשרות להגיע ל10, כי סך הכל רק עוד 4 נשארו בפנים. 4 שיצאו פלוס 4 זה 8. נמשיך בגמרא. ואם לאו, אם לא יהיה כמו שאמרנו עכשיו, אלא מה? 6 יצאו בפתח ראשון, שישה פטורים, הם פטורים במניין הרוי, כמו שאמרנו. וארבעה, ארבעה מצטרפים לגוין אחר. נקרא ביחד רש"י דיבור המתחיל ואם לאו, שלא יצאו הארבעה בפתח השישה, אותם ארבעה שנשארו בפנים, אם הם לא יצאו בפתח שיצאו השישה, בניגוד לשלב א' שראינו, שאותם ארבעה שנשארו בפנים בסופו של דבר כן יוצאים בפתח שיצאו השישה, נגיד שלא, ואם לא, אלא, אז מה איתם? או נשתיירו בדיר, או יצאו בפתח הארבעה האחרים. אז התוצאה, כמו שראינו בגמרא, הארבעה וארבעה מצטרפים לגורן אחר. עכשיו, מקרה חדש. יצאו, ותשימו לב, הסדר פה מאוד חשוב. ארבעה ראשונים הם יצאו בפתח זה, ושישה בפתח זה. עכשיו, כשארבע הראשונים יצאו, ארבע מתוך 14, שהם יצאו בפתח זה, היו 10 בהמות שעוד לא יצאו. אז אותם ארבע ראשונים, היה אפשרות להשלים ל-10, מספיק עוד שישה, שיצאו באותו פתח שיצאו כבר 10, את הארבעה. אז עוד פעם, הקבוצה הראשונה, ארבע ראשונים יצאו בפתח זה. ושישה בפתח זה. כשאותם שישה יצאו בפתח השני, עדיין נשארו 4 בפנים. ונשתיירו שם 4. אם אותם 4 בפתח שיצאו בו השישה יצאו, נותר מהם 1, והשאר פטורים. השאר פטורים, זה כולל 4 הראשונים, הם פטורים במניין הרוי, כמו שאמרנו מקודם, כשהם יצאו, האפשרות להשלים 10. ואם לאו, אם אותם 4 אחרונים לא יצאו בפתח שיצאו השישה, 4 ושישה, 4 כלומר 4 הראשונים ושישה פטורים, הם פטורים במניין הרוי כמו שתיארנו. וארבעה, אותם 4 שנשתיירו בפנים, מצטרפים לגורן אחר, נצרף אותם לעוד 6 לידות שיהיו באותו שנה, ונפריש עליהם מעשר בהמה. יצאו, שוב פעם ממשיכים עם הדוגמה שהבן אדם היה לו 14 בהמות, יצאו 4 בפתח זה וארבעה בפתח זה. אז כשהארבע ראשונים יצאו, היו 10 בהמות בפנים. כשארבע השניים יצאו, היה נשאר 6 בפנים, ונשתיירו שם 6. אם אותם 6 יצאו בפתח אחד מהפתחים שראינו כבר שיצאו 4, נותר מהם 1 כמעשר בהמה, השאר פטורים. ואם לאו, אם אותם 6 נגיד לא יצאו, לא בפתח זה ולא בפתח זה, אלא יצאו בפתח שלישי או נשתיירו בפנים, נשארו בפנים, 4 ו4 פטורים. שתי הקבוצות של 4 שכבר יצאו, הם פטורים במניין הראוי. ושישה שנשארו בפנים, מצטרפים לגורן אחר. אנחנו נסתכל ברש"י, 4 ו4, 4 ראשונים ו4 אחרונים פטורים, וכל 4 ו4 שיצאו הניחו אחרים כדי להצטרף להן, כאילו מספיק כדי להגיע ל10 ולתעשר עליהם. תענו 6 ששיו שדינן בין לאחה בין לאחה, מסתכלים על השישה בפנים כפוטנציאל לצאת או מכאן או מכאן, והפוטנציאל הזה בא לידי ביטוי שמסתכלים עליהם כאילו יצאו גם מפה וגם מפה. דהיינו, הארבעה והארבעה הראשונים, השתי הקבוצות של 4 שקדמו ויצאו, כל קבוצה נחשב כאילו הגיעו לעשרה על ידי אותם שישה שבפנים. זה הכוונה שדינן בין לאחה בין לאחה, שולחים אותם בין לפה בין לפה. הגמר שואלת, מהי כמה שמל, מה רבה בא לחדש לי בדוגמה האחרונה? דמניין הראוי פותר? ואמר רב אחד עשינו כבר אמר את זה מקודם. הגמרא עונה, החידוש שבמקרה האחרון הוא כך, מהו דתימה? ודאי מניין הראוי אמרינן, ספק מניין הראוי, דחזי להכה ודחזי להכה לא אמרינן. לא הייתי יודע שאני יכול לקחת את השישה הנותרים ולהסתכל עליהם כאילו יצא מכאן ומכאן, דהיינו זה ספק מניין הראוי, ספק מאיזו פתח יצאו, אני לא יודע אם מכאן או מכאן, לא משנה, אנחנו אומרים גם כך מסתכלים על כאילו יצאו מכאן ומכאן, זה החידוש. אנחנו נסתכל ברשי, ודאי מניין הראוי כגון שמנה חמישה או שישה ונשתיירו בדיר כדי לצרף להן ולקע בדיר אלא אותו פתח, דוודאי הוא דאותן שישרו רבועים לצא דרך אותו פתח עצמו ולתסר עם אלו שמנע כבר, כן? זה מה שרב אמר מקודם. אבל ספק מניין הראוי כגון שיצאו בשני פתחים, ארבעה בפתח זה וארבעה בפתח זה, תהנך שישה שנשתיירו לכל למקם עליו יצאו בפתח זה או בפתח זה, וכיוון דספק הוא אם אתה לא אמרינן מניין הרוי למשדינו בין לאחה בין לאחה לפתור את כולן, כמה שמלן שכן אומרים מניין הרוי גם בתנאים כאלו. הנושא שמופיע כעת בשוליים, כתבנו אדם שיש לו 15 טלאים אינו יכול לברור 10 להכניסם לדיר, ויטול אחד מהם למעשר ויאמר שהשאר פטורים לגמרי, אלא יכניס כולם לדיר והנשארים יצטרפו לגורן אחר. הגמרא וגם הרבה, היו לו 15 טלאים. רש"י מציין פה שהמספר 15 לאו דווקא, אלא הוא מספר שנמצא בחלוקה של חמישה ורגיל לצרף חמישה ועוד חמישה, זה מבחינת נוחות נקרא לזה, אבל העיקרון הוא יהיה מתאים גם למספרים אחרים. אז בכל אופן יש לבן אדם 15 טלאים, לא יאמר אברור 10 ואכניסם לדיר ואתול מהם אחד כמעשר בהמה, והשאר אותם 5 שלא הכנסתי לדיר פטורים, אלא קונסן לדיר, הוא מוציא 10 ונוטל מהם אחד כמעשר בהמה, והשאר אותם 5 שעוד לא יצאו בפתח אבל הם נמצאים ביחד בדיר מצטרפים לגורן אחר. ועוד פעם, הם אינם פטורים, הם פשוט צריכים להמתין לצרף איתם עוד 5 לידות של אותה שנה ליצור קבוצה חדשה של עוד 10. תניה נמי אחי, היו לו 15 טלאים. אנחנו ממשיכים לדף סמך. לא יאמר עברור 10 ואתול מהן אחד והשאר פטורים, אלא קונסן, כלומר כולם לדיר, הוא מוציא 10 ונותר מהם אחד והשאר מצטרפים לגורן אחר. הגמרא שואלת, והתניא, שוב מקרה דומה, קצת שינוי במספרים, 19 טלאים, לא יאמר עברור 10 ותור מהן אחד והשאר פטורים, אלא קונסן לדיר, הוא מוציא 10 ונוטל מהם אחד, ותראו מה כתוב פה, והשאר פטורים, זה בניגוד למה שראינו למעלה, גם שם כפכב שלוש שורות מראש העמוד, והשאר מצטרפים לגורן אחר. פה אתה אומר והשאר פטורים. תרגמה רב הונה בר סחורה כמי דרבה ברגלה. רגלה רש"י כותב בשבת שלפני הרגל שבו דורשים הלכות הרגל. שבת מיוחדת, שבת חשובה, שבהם הרבה מתאספים, ויהיה לזה משמעות אולי אחר כך. אז רב הונה הסביר בנוכחות רבה הדבר הבא. מה זה השאר פטורים? בדיר שיש לו שני פתחים, עסקינה, אנחנו עוסקים במקרה כזה. זה מזכיר את הדוגמאות בעמוד הקודם, דיר שיש לו שני פתחים. והתחלנו עם 19 טלאים, ויצאו 9 בפתח זה ו9 בפתח זה. אז כמה יצאו סך הכל בינתיים? 18. נשאר כמה? 1. דהך אחד, אותו אחד שנשאר, חזי להכה ולהכה. ולכן מה שכתוב פה השאר פטורין אומר לנו שהפטור נוצר על ידי מניין הראוי. אז מה כתוב במקור? במקור כתוב קונסן אדיר, הוא מוציא 10 ונותר מהם 1. זה מדובר שוב פעם שתשעה יצאו מכאן, 9 יצאו מכאן, והאחד שנשאר בפנים, כשהוא יוצא מאחד משני הפתחים, אז הוא יהיה מעשר בהמה, אבל לפני שהוא יוצא, תסכימו, הוא היה ראוי להשלים 10 מכאן או מכאן. אז הוא פותר את כולם על ידי מה שכינינו בעמוד הקודם ספק מניין הראוי. זה הדין של רבא עצמו. אז רב הונה בר סחורה מיישב את הקושי שהעלה רבא מקודם עם דין של רבא עצמו, עם התיאור הזה של השני פתחים, 9 מכאן, 9 מכאן, ואחד שנשאר בפנים, היה ראוי להשלים לעשירי, או מכאן או מכאן, וזה מספיק כדי לפתור את כולם. וזה, אני חוזר, זה דין של רבא עצמו, שאמרנו שספק מניין הראוי גם פותר. בעוד שלוש שורות הגמרא תגיד, אני קופץ קדימה, מילה ראשונה בשורה בהימות. אז שם כתוב באמצע שורה, אמר רב נחמן יצחק, זכאי אימי דרב הונה בר סחורה, יש לה, היא זכתה בזכות הזה שהיא הולידה את בנה רב הונה, דשני לי לרבה שמיתה ברגלה, הנה רגלה, הוא ענה, הסביר לרבה ברגל כשמיתי בלימוד, בדין של רבה עצמו. וכאן אנחנו נתייחס לרגלה דרך מה שרשי כותב ברשי בכתב יד בשורה שביעית בקטע של רשי כתב יד למטה, שורה שביעית, רשי שם כותב כשמיתי ברגלה, שעלתה בידו רב הונה תירוץ ההלכה לפני רבו כשמיתי דרבי דמניין הראוי, ועשרה עשירי קדוש מאליו ברגלה שהיו העם מרובים, ויצא טבעו, הרבה התאספו שם, וזה גרם לכך לפרסום שרב הונה התפרסם שם כאיש בעל יכולת, כישרון וידיעה. אנחנו נחזור לגמרא. יש אצלנו בגמרות המסומנות משולשים, ובשוליים כתבנו הביטוי ולישני לי, זה מה שהבלטנו, הצעות חילופיות לתשובה שנתן רב הונה בר סחורה. אז אנחנו שוב פעם נתייחס למקור של אותם 19 טלאים, ורב הונא בר סחר נתן את ההסבר למה כתוב השאר פטורין, ואין צורך לומר ומצטרפים לגוין אחר, והסברנו על ידי הדין של רבה עצמו. ולישני לי, שוב פעם הצעה חילופית לתשובה של רב הונא, למה שלא נסביר את המקרה של התשעה סטלאים כגון שמנה תשעה, הוא התחיל אחד, שתיים, שגע למספר תשעה ויש עדיין עוד עשרה בפנים, וכימת העשרה כשהוא הגיע שהבהמה הבאה, העשירית, יצא קרי חד מרשע, הוא נגיד התבלבל, הוא קרא לו אחד, ואז הוא יגיע לסוף הבהמות ובסוף הוא יגיד עשירי, ואותו עשירי יכול לפתור את כולם ולא צריכים להעמיד את המקרה כמו שרב הונא אמר בשני פתחים. אנחנו נחזור על ההצעה הזאת דרך הרש"י בכתב יד. אני קורא יחד איתכם רש"י בשורה שנייה של הכתב יד, וכימתי עשרה ובאי למקרי עשירי, קר אחד, קרא לו במקום עשר, קרא לו אחד, כמי רשע, כאילו בהתחלה, והתחיל למנות על 1, 2, 3, 4, זה א', ב', ג', ד', זה 1, 2, 3, 4, ואבי, האחרון שהוא ה-19, מה הוא יגיד בפועל? עשירי, במניין אחרון, ונפטרו בעשירי. ותשעה גם כן, אותם תשעה שיצאו בהתחלה, גם כן נפטרו במניין הראוי, כפי שלמדנו מקודם, כשאותם תשעה יצאו, היו עוד עשרה בפנים, אז מספיק אחד שיצא. וכאן השאלה פה שתמון בהצעה הזאת, ולמה לילה הוקמה בשני פתחים? למה רב הונא העמיד את המקור בשני פתחים? הגמרא נותנת תשובה. כסבר התנא הוא בדעה עשירי מאליו קדוש, גם זה מזכיר את עוד דין של רב עצמו, ולכן רב הונא לא נתן את זה כהצעה. רש"י, איפה שעצרנו בכתביה, כסבר מאליו קדוש, אף אגב דקריה אחד, למרות שהוא קרא לו אחד, הוא בפועל עשירי, והתשעה האחרונים לא הבו לו שום פטור, אין עליהם שום מניין הראוי. למשל, אם שוב פעם, אם מדובר בפתח אחד, אז הגעת אחרי שמנית תשעה, עשירי מאליו קדוש, אז בסדר, זה טוב לעשרה הראשונים. מה עם התשעה שבפנים? אין להם פטור, אלא הם צריכים להצטרף לגורן אחר. הלכך הוקמוה בשני פתחים, לכן רב הונא בר סחורה העמיד את המקור ההוא דווקא עם שני פתחים. ואני מדגיש, גם זה דינו של רבה, הקביעה שעשירי קדוש מאליו, הוא לקח גם את הדין הזה של רבה בחשבון, וזה דחף אותו להסביר את המקור שכולם פטורים בשני פתחים. נמשיך בגמרא. ולישני לי בגורן שמנען זוגות זוגות, למה לא להסביר את המקור שהוא מנה 2, 4, ככה, במקום להגיד 2, 4, 6, הוא אמר 1, זה השתיים הראשונים, 2 השניים 2, 2 השלישים 3, זוגות זוגות. כותב רש"י הרגיל, רש"י כותב בשורות הקצרות, זוגות זוגות, שניים כאחד. אז אם אנחנו עוסקים ב-19 תלעים, אז תעשו את החשבון. 1, 2, 3, אתה תגיע ל-9, וכמה בהמות עברו? 18 בהמות עברו. 18 תלעים. וזוג עשירי, כשהוא אמור להגיע למספר 10, לא היה רק אחד. ויפטרו כולן במניין הראוי. דהו חד בטרה, חזיה להכה ולהכה. משמע מרשי כאן בשלב הזה, שעדיין כמו בהתחלה בשני פתחים, אבל למה למה להפריד אותם בצורה כמו שאמרנו מקודם, 9 מפתח זה ו9 מפתח זה? אפשר לומר שהם או לחלופין חזי להחלחה, כל אחד מהזוגות אותו בהמה הבאה ה-19 הוא ראוי לפתור כל אחד מהאלו של הזוגות. בכל אופן, זה השאלה, למה לא להעמיד את המקרה של 19 לפי הפירוש השני שאנחנו מציעים באמת בפתח אחד, וחסי להכה ולהכה לכל אחד מהזוגות האלו? למה לא? אז מה עונה? כסבר אותו רב הונה בר סחורה, סובר עשירי למניין בהמות הוא קדוש, לא לפי מה שיצא מפיו 1, 2, 3, אלא הבהמה העשירית שיצא. אז הוא במספור שלו, בספירה שלו, הוא מגיע ל-5, כי מדובר ביצאו זוגות לפי ההצעה הזאת. אז זוג ראשון 1, זוג שני זה כבר 4 יצאו, הוא אומר 2. כשהוא מגיע ל-5, העשירי יצא, וכשהוא מונה 5 דווקא העשירי יצא, אז מי יפתור את שאר הבהמות, שאר ה-9 שנשארו בפנים? שוב פעם נסתכל ברשי בכתב יד. כסבר, אנחנו קוראים רשי בשורה חמישית בכתב יד למטה. כסבר 10 למניין בהמות קדוש, דמין 5 זוגות ראשונים, הווי 5 האחרון בזוג החמישי האחרון שהוא מנה עד 5, באותו זוג 5 קדוש, ואף אגב דלא קריה 5 ותו לא מפטרי 9 האחרונים, והתשעה הווי חייבים ודאי. אני רק רוצה לקרוא את המשפט הרון עוד פעם. אמרנו שהזוג החמישי יהיה בו הבהמה עשירית שהוא קדוש, אף אגב דו קריה 5, למרות שהוא בספירה קרו לו 5, ותו לא מפטרי 9 אחרונים, והתשעה אבי חייבים ודאי, אלו יהיו חייבים להצטרף לגורן אחר. אז הדרך היחידה לדעתו של רב הונא בר סחורה להסביר איך זה שהשאר פטורים, זה בשני פתחים, 9 יצאו מפתח זה, 9 יצאו מפתח זה, האחרון שנשאר בפנים, מספיק לפתור את שתי הקבוצות האלו על ידי ספק מניין הראוי, שהגה אותו רבה בעמוד הקודם. וכפי שראינו מקודם, נקרא את הגמרא, אמר רב נחמן יצחק, זכאי אימי דרב הונא בר סחורה, דשני לי לרבה, שמיתה בריגלה כשמיתה. כפי שראינו מקודם ברש"י כתב יד, נקרא את זה עוד פעם, כשמיתה בריגלה, שעלתה בידו תירוץ הלכה לפי רבו, כשמיתה דרבי דמניין הראוי ועשירי קדוש מאליו. שתי ההלכות אלו שיחקו פה כדי לדחוף את רב הונא להסבר שלו. אז הוא אמר את הדברים האלו בריגלה, שהיו העם מרובים ויצא טבעו. עד כאן שירנו להיום.